ברוכים הבאים למבט התלמוד. שיעורנו היום חולין דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל שבע שורות מסוף נון דלת עמוד ב'. שוב פעם, שבע שורות מסוף דף נון דלת עמוד ב'. בסוף שיעור הקודם, שיעור של דף נון דלת, אנחנו נתנו הקדמה, אמרנו דברי הקדמה לגבי הסוגיה הנוכחית. אנחנו פותחים עם המילה איטיבי, אתם רואים משולש, ובשוליים כתבנו סדרה של מקורות או קושיות שמהם משמע דעד ועד בכלל, וזה נגד מה שרב נחמן אמר. הרי הוא אמר, כשהמשנה נותנת שיעור בקשרות שאומרת עד חיסרון כסלע, כשיעור סלע בגוגולת, או עד שיעור כעיסר בקנה כשר, מה אם השיעור יהיה בדיוק כסלע בגוגולת, או שיעור חיסרון כעיסר, עוד סוג מטבע בקנה? לפי רב נחמן, תרף, בגלל שהכשרות של עד כסלע או עד כעיסר זה עד ולא עד בכלל, לא כולל. איטיבי רבה לרב נחמן. אנחנו נביא כאן בקושיה הראשונה וגם במשולש הבא, הקושיה השנייה, מקורות שעניינם מיטה וקבלת טומאה. הרי המיטות שמתוארות פה הן מיטות שהן מסריגת חבלים. וקורה שאחרי שאתה גומר אריגת חבלים, אחרי שאתה גומר את מעשה האריגה, קורה שיש יתרה או תוספת חבל שלא היה חלק, זה פשוט נשאר באורך החבל חבל. אז אחרי שהמיטה הגמורה כבר ארוגה לגמרי, אפשר לשכב עליו, על החבלים הארוגים, חבל שיוצא מן המיטה. עכשיו, אם החבל הוא קצר מאוד, הוא לא שימושי. אם הוא ארוך מדי, גם לא צריך כל כך הרבה. יש אורך מסוים שדווקא שימושי. אפשר לתפוס את החבל באותו תוספת ולגרור את המיטה, נקרא לזה מין ידית. אז המשנה שמובא פה בגמרא, משנה ממסכת תילים, ששוב פעם עניין של טומאה וטהריים, הוא האם התוספת הזאת תקבל טומאה או לא, אם הוא נחשב חלק מן המיטה או לא. ואגב, רש"י כותב עד ה' טפחין טהור דקטן הוא ואינו ראוי לכלום, הלכך לא אבין מן המיטה, ואם נטמא את המיטה תורה, אותה תוספת תישאר טהור. אז עכשיו הגמרא, איטיבי רבה לרב נחמן, חבל היוצא מן המיטה, כפי שאמרנו, אחרי שהוא נהרג, יש תוספת עד חמישה טפחים טהור. מה אליו? חמישה כלמטה, כפחות. דהיינו, במילים אחרות, עד ועד בכלל. החמישה טפחים עד, כולל אורך של חמישה טפחים, יהיה טהור. הגמרא דוחה, לא. חמישה, אם יש תוספת חמישה טפחים, כלמעלה. ואז מקבל טומאה. תשמע, מחמישה ועד עשרה, תמי. עכשיו, מה בקשר לעד עשרה? מה זה עד עשרה? מה אליו? עשרה כלמטה. שאם יש תוספת חבל עד עשרה טפחים, הוא שיעור עדיין שימושי, הוא מקבל טומאה. ואז אנחנו אומרים עד ועד בכלל. לא. עשרה כלמעלה. ובכך אינו מקבל טומאה. ושוב פעם, כי עד ולא עד בכלל. תשמע, עכשיו אנחנו ממשיכים בנושא הכללי של טומאת כלים, ונתייחס לכלי או כלי קטן או כלי או שבר כלי שעדיין נגיד שיש איזה שימוש, והשיעור של הדברים האלו יהיה הנושא של המקור הבא, שיעור לקבל טומאה. וכמובן מה שיהיה חשוב לנו זה מה שמופיע בראש נ"ה עמוד א', הביטוי ועד לוג, ועד יתפוס את ענייננו, את תשומת ליבנו. אגב, הנושא הזה של כלים נשברים יהיה הנושא של הקושיות הבאות. בטח שמתם לב שבכל מקור שמופיע המילה עד מופיע גם פס כפול להבליט, שזה העניין המרכז של הקושיות האלו. עכשיו נמשיך עם התוכן. תשמע, הדקים, כלומר קטנים, הדקים שבכלי חרס, הן וקרקרותיהן ודופנותיהם, אם כלי חרס נשבר ונשאר רק רצפת הכלי או דופן הכלי, ויושבים שלא מסומכים, והם יכולים לשבת בלי להשעין אותם על משהו אחר, הם יושבים לבד בלי סמיכה, בלי להישעין על משהו, האם הם מקבלים טומאה? אז המשנה ממשיכה לומר, ואנחנו גם ממשיכים לנ"ה עמוד א', אחרי שאמרנו שהם יושבים שלא מסומכים, בלי להשעין אותם על משהו, בלי להסמיך אותם על משהו, הגמר בראש נ"ה עמוד א', שיעורן בכדי שיחת קטן, שיחת שמן. השיעור הוא אם הוא יכול להחזיק כמות, אמנם זה כמות מזערי, אבל כמות שיחה לסוך קטן. עכשיו השיעור הזה הוא נאמר על כלי, על שבר כלי שהכמות של הכלי המקורי, כתוב פה בציטוט ועד לוג. הוועד לוג הוא שיעור הכלי המקורי, שאם הכלי המקורי היה מחזיק כמות שמן לוג, השבר שלו גם יהיה מסוגל לקבל טומאה אם הוא בכדי שיחת קטן. רש"י בשורה הראשונה, עד לוג, שיעור זה ניתן לשברי כלים שלא היה תחילתן אלא עד לוג. דאם היה תחילתן יותר מלוג, הווה שיעור שבריו ברביעית הלוג כדלקמן. דהיינו, השבר צריך להיות יותר גדול מבכדי שיחת קטן. הגמרא במקום אחר, בתור מאמר מוסגר, מסבירה שכדי שיחת קטן זה עבר שבילד קטן, כדי שיחת עבר, אם זה משל אצבע של ילד קטן. בכל אופן, נחזור לעניין המרכזי שלנו. כשמדובר פה שהשבר כלי יקבל טומאה אם הוא מחזיק השיעור הזה בכדי שיחת קטן, אם הכלי המקורי היה עד לוג, מי לאו לוג כלמטה, דהיינו עד לוג עד ועד בכלל, שאם הכלי המקורי החזיק לוג ממש, השבר שלו יקבל טומאה אם הוא מחזיק כדי שיחת קטן. הגמרא דוחה לו לוג כלמעלה, שאם הכלי המקורי היה לוג ממש, אז השיעור המינימלי כדי שהשבר יקבל תומה יש שיעור יותר, השיעור המינימלי שהשבר יקבל יהיה יותר משיחת קטן. זה בעצם כולה, שאם הכלי המקורי היה לוג ממש, הוא לא יקבל תומה אלא אם כן הוא יחזיק יותר מכדי שיחת קטן. תשמע מלוג עד שעה, זה אלו הם שיעורים של הכלי בהתחלה. מה שיעור השבר שיקבל תומה אם מדובר בכלים שגודלם היה מלוג עד שעה? ברביעית. רביעית זה יותר, זה כמות יותר משיחת קטן. כל אחד מבין שכמה שיותר, כמה שגדול יותר היה הכלי המקורי, השבר לא יקבל תומה, אלא אם כן השבר בהתאם יהיה גם כן יותר גדול מקודמיו. קודמיו כוונה ברשימה הזאת של הכלים והשברים. אז עכשיו שאמרנו מלוג ועד שעה, מה אליו? שעה כלמטה, בגלל עד ועד בכלל, שאם הכלי המקורי היה שעה ממש, השבר יקבל תומה אם הוא מחזיק רביעית. לא, שעה כלמעלה זה כבר בקטגוריה חדשה של כלים יותר גדולים, ואם יש לנו שבר של כלי מקורי של שעה, השבר לא יקבל תומה אם הוא מחזיק רק רביעית. תשמע משעה ועד שעתיים, שיעור של כלים מקוריים בחצי לוג, בניגוד לרביעית שהזכרנו מקודם, זה רביעית הלוג. כאן השיעור של השבר צריך להיות יותר גדול, הרי מדברים על כלים יותר גדולים, מכלים מקוריים שהיו משעה ועד שעתיים. מי לב? שעתיים, שני שעה או שתי שעים כלמטה, בגלל שאומרים עד ועד בכלל. לא, שעתיים כלמעלה. והתניה, אבל לגבי כל הכלים שהזכרנו ובשבריהם שהזכרנו עד עכשיו, יש ברייתא שלא תואמת לתשובות שאמרנו. לוג כלמטה, השיעור המקורי, אם השיעור המקורי היה לוג, ואנחנו רוצים לדון בשיעור של השבר, אם הכלי המקורי יחזיק לוג, הוא נחשב כמו כלים יותר קטנים מלוג, גם שעה כלמטה, שעתיים כלמטה. אז בכל המקורות האלו אומרים עד ועד בכלל, נגד הדחיות שאמרנו. אז אם כן, אז חוזרת הקושיה על רב נחמן. הגמרא עונה, התם נכון, כל אלו עם הכלים לחומרה. אם אנחנו אומרים שכלי, נגיד בגודל, בגדלים האלו, עד לוג, עד שעה, עד שעתיים, השברים שלהם יקבלו תומה בשיעור של שלמטה מהם, זה בעצם חומרה, שגם כלי קטן יחסית, השבר קטן יחסית, מקבל תומה, זה נחשב לחומרה. רש"י, תוספות למטה, דיבור המתחיל הטעם לחומרה, השטח חוזר בו מכל מה שתירץ, והווה כמו אלא. פה הגמרא לא משתמשת במילה אלא, שזה דרך כלל מילת מעבר שגם הופכת מה שנאמר מוקדם יותר, אז לכן תוספות מוסיף שזה כאילו כתוב פה אלא אתם לחומרה, שאין להביא נגיד כלל לכל התורה כשרואים המילה עד, שזה עד ועד בכלל. רק בדוגמאות האלו עד הוא כן עד ועד בכלל, וזה לא זה לא קושיה בכלל על רב נחמן, כי בדינו של רב נחמן, שאתה אומר עד ולא עד בכלל, אם היית אומר עד ועד בכלל, אתה היית מקיים, שאתה אומר שזה יהיה קשר על המגיד, להגיד החיסרון בקנה שהוא בשיעור איסר, ואני אומר לך הוא קשר עד כאיסר ואיסר בכלל, עד ועד בכלל, זה כולה שאני אומר שהוא עדיין קשר, למרות שהשיעור, שיעור הנקב הוא עד כולל שיעור כאיסר. אז שמה אנחנו בעצם באמת רוצים להיות גם מחמירים, ושמה מתאים יותר, נגיד מתאים יותר לומר עד ולא עד בכלל, כדי להיות לחומרה בעניין הכלים ושבריהם, כדי להיות לחומרה מתאים יותר להגיד עד ועד בכלל. וכל ההסבר הזה נמצא אצלנו ברשי, נקרא, נלמד ביחד את הרשי. קצת למעלה מפה, ברשי, אטם לחומרה, משום אחי אמינה בהו, עד ועד בכלל. תאזלינן לחומרה. תמתמינן, אנחנו מתמים, לשברים בשיעור זוטה, בשיעור קטן יותר. אבל כסלע וכיסר בעניין השיעור הטריפות בגוגולת ובקנה דרב נחמן, יהווה ימרינן בהו עד ועד בכלל, הווה כולה להכשורה, להכשיר בשיעור גדול יותר. ובישמינן רב נחמן דכל איכה דקטני עד זיל בי לחומה, תלך לכיוון ההחמרה, ועד ועד בכלל כולה אי אימה, אז תגיד אימה ולא עד בכלל. וזו הייתה כוונת רב נחמן. למסקנה, אין קושיה על דבריו, כי רב נחמן דיבר בתחום הטריפות, ושם עד שם החומרה יהיה רק אם תגיד עד ולא עד בכלל. הגמרא ממשיכה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים להחמיר. אז וזה בדיוק הנושא שלנו. החכמים נותנים שיעורים, מה ייתן לי החומרה, ואז נפעל בהתאם, אז נפסוק בהתאם. אם עד ועד בכלל נותן לי חומרה, בסדר. ואם עד ולא עד בכלל ייתן לי חומרה, גם זה בסדר, זה מה שאנחנו רוצים. חוץ, יש דוגמה אחת של שיעורי חכמים שאנחנו לא אומרים כך, חוץ כגריס של כתמים להקל. כתמים בעניין הלכות נידה. נידה מן התורה לא מקבלת תומה, אלא אם כן דם זב מגופה עם הרגשת הזרימה הזאת. אבל אם היא מגלה ביום מן הימים קטן של דם על בגדה, והיא לא הרגישה יציאת הדם בכלל, רק היא מגלה קטן, הקטן הזה מטמא בנידה קודם כל מדרבנן, ורק אם הוא שיעור כגריס. גריס זה שיעור מסוים, והגריס השיעור הזה, אם היא נמצאת על הבגד, היא תמאה, שוב פעם מדרבנן. עכשיו שאנחנו אומרים בעניין נידה, היא תמאה עד כגריס, היא לא תהיה תמאה אלא אם כן השיעור הוא טיפה יותר מגריס. דהיינו, עד כגריס היא תהיה טהורה, ושם אנחנו אומרים עד כגריס, עד ועד בכלל, שגם גריס ממש בשיעור, שיעור כגריס ממש, היא עדיין טהורה. זה בעצם כולה, כי אחרת אם היינו אומרים עד כגריס ולא גריס כולל היא טהורה, אבל גריס ממש היא תהיה טמאה, אז זו להחמיר. למה שם אנחנו אומרים שיש להקל ולומר עד כגריס וגריס כולל היא עדיין טהורה, רק בכגריס ועוד היא תהיה טמאה? כי כל השיעור עצמו, שיעור הבסיסי, או התופעה הבסיסית הזאת של פתמים, היא עצמה מדרבנן. אז אם הדין עצמו דרבנן, זה כבר נקרא לזה חומרה שאנחנו מתמים אותה בקטם בלבד. מעבר לזה, בעניין השיעורים ניתן להקל. אנחנו נמשיך בגמרא. דייקה נמי, רשי כותב בשורה שנייה מתחת לגמרא, דייקה נמי דהד קטני לוג כלמטה סעה כלמטה משום חומרה הוא, ולאו דנימה נמי במקום כולה עד ועד בכלל. אז הגמרא ממשיכה, דקטני עלה דהי, לגבי החבל במיטה, הברייתא אומרת חמישה כלמעלה, עשרה כלמטה. אז רואים בתוך הנושא של החבל של מיטה, בתוך הנושא עצמו, לפעמים למעלה ולפעמים למטה. כי בחבל, רק נזכיר מה שאמרנו מוקדם יותר, חבל של מיטה, אותו תוספת, מקבלת טומאה רק אם היא שימושי. מתי היא שימושי? אז אם מדובר בחמישה טפחים, שימושי. עד עשרה שימושי, עשרה כלול. מעבר לעשרה, אנשים היו חותכים וזורקים אותו, או משתמשים משהו אחר, במה שנוסף על עשרה. אז במיטה אומרים שעד חמישה, אם אתה מגיע לחמישה ממש, זה כבר כלמעלה. זה עד חמישה, אמרנו טהור, אז שם אומרים עד חמישה טהור, זה עד ולא עד בכלל, כי חמישה שייכת כבר למעלה מזה. שאתה אומר עד עשרה מקבל טומאה, ואומרים עד עשרה, עשרה ממש תקבל טומאה, זה אומר עד ועד בכלל. אז עד חמישה טהור, עד ולא עד בכלל, עד עשרה טמא, זה עד ועד בכלל. אז הנה רואים שהכיוון והחשבון הוא לפי מה ייתן לי החומרה, וקבלת טומאה של החבל זה חומרה, זה להחמיר. אנחנו ממשיכים בגמרא לעוד סוג של טריפה, עוד סוג של כשרות. המשנה שלנו דיברה לאחרונה, אלו כשרות, ניטל הטחול, זה נחשב כשר. ובשוליים, ממול תחת הכותרת נושא, כתבנו, דינו של רבי אווירא, ניקב הטחול, זה שונה מניטל הטחול, ניקב הטחול, טריפה. אז המשנה קבעה שניטל הטחול, הבהמה עדיין כשרה. אמר רבי אווירא, ממשיך הגמרא משמי דרבה, לא שנו הדין של כשר, אלא ניטל, אבל ניקב, טריפה. מטיב רב יוסי בר אבין ויתימה רב יוסי בר זבידה. אנחנו נביא מקור שממנו נדייק, הדיוק יהיה הקושיה על מה שרב אווירא אמר. כעת אנחנו נדבר על מי שחותך מעובר שבמאה, פרה נגיד מעוברת, אדם הכניס לתוך הפרה דרך החור שמאפשר כזאת, והגיע לעובר שבתוכה, חתך את העובר והשאיר החתכים בפנים. אם אותו אדם ישחוט הפרה עם חתיכות העובר עדיין בפנים, מותר באכילה. אותם חתכים יהיו מותרים אחר כך, כשפותחים את הפרה ששחטת, העובר וחתכיה מותרים באכילה על ידי שחיטת העין. רק נגיד באופן כללי, אדם שוחט פרה מעוברת, השליל העובר מותר באכילה, היא מותרת על ידי פסוק שכתוב מכל בבהמה תאכלו. עכשיו דוגמה שונה מן התחול ומן הכליות, אם אדם חתך בפרה חיה מאיבריה עצמה, התחול הוא חתך, חתך זה כמו ניקב, הוא חתך מן התחול ומן הכליות, אסור באכילה. כלומר האיברים האלו שחתכת הם אסורים משום איבר מן החי. עכשיו בואו נדייק דיוק מן המקור. הבהמה הגופה שריה, שוב פעם, האיברים שחתכתי בתוך האם עצמה, האיברים של האם עצמה שחתכתי, אותם חתיכות אסורות. שחיטת האם לא מועילה לחתיכות של האיברים שלהם, הם אסורים משום איבר מן החי, אבל הפרה עצמה מותרת. מה רואים? שניקב התחול, כמו כאן כתוב חתך התחול, ניקב התחול, לא גורם טריפות, וזה הקושיה על רבי אבירה. שתי גישות. אחד, הוא הדין דאפילו בהמה נמי אסירה. אם חתכת את התחול, זה כמו ניקב התחול, אסרת, התרפת את הבהמה. אז למה המקור מתייחס לתחול ולא לכל הבהמה? איידי דתנא רישא מותר באכילה, בדוגמה של חתך מן העובר החתיכה עצמה מותרת, ואין בו משום עבר מן החי, זה פשוט נחשב חלק מהעובר, לא עבר מן החי, עבר מן האם, אלא עבר מן העובר. ועוברים בכלל, כפי שאמרנו מקודם, מותרים באכילה על ידי שחיטת האם, על סמך הפסוק מכל בבהמה תאכלו. אז מאחר שהרישה התמקדה בחתיכה, אז דיברנו על חתיכת העובר, תננה מסיפה אסור. הסיפה מתמקדת, אבל לא לשם דיוק, לא לדייק ממנו לגבי הפרה עצמה. הסיפה גם התייחסה לעבר, לעבר שנחתך מן האם עצמה. עוד פעם נקרא את זה, תננה מסיפה אסור באכילה. והיא בעת אמה גישה אחרת. רב אבירה דיבר על ניקב, נקב בתחול. ניקב לחוד זה מטריף, ונחתך מה שמוזכר במקור לחוד, זה שונה. נחתך דווקא כשר. אם זה נשמע מוגזם, צריכים להבין קצת נגיד בתחום הרפואה. ורשי אומר ש בנקב אז נגיד המחלה או התופעה הרפואית שיהיה תוצאה מזה דווקא מחמיר יותר, אתה משאיר עבר עם נקב. מה שאין כן, אם אתה נותן לגמרי את העבר, אז אתה לא משאיר איזה מקור של בעיה, כבר ניטל לגמרי, נחתך לגמרי, אז אפשר דווקא להכשיר את הבהמה עצמה. רק לשם להיות כמה שיותר מדויקים, מה שאמרנו שההסבר הזה נמצא ברשי הוא הסבר שנשען על מה שרשי הסביר בתשובה הקודמת, התשובה הראשונה, שנקב הוא מסוגל להיות יותר חמור ממצבים אחרים. ולכן פה שהגמרא אומרת ניקב לחוד ונחתך לחוד, על סמך ההסבר הקודם ברשי אמרנו את ההסבר שלנו. נמשיך בגמרא עם נושא חדש, ובשוליים כתבנו דינו של רכיש בר פאפה לקטה בקוליה טריפה. לקטה לדוגמה שהתמלאה מוגלה. הגמרא, ניטלו הקליות, המשנה אמרה שאם ניטלו הקליות, כשר. אמר רחיש בר פאפה, משמי דרב, לקטה בקוליה אחת, ואפשר לומר כל שכן בשתיהן, שתי קליות, לקטה בקוליה אחת, טריפה. לקטה שוב פעם, התמלה מוגלה, זה סימן של טריפות. אמרי במערבה, והוא דמתי לקוטה, זה בתנאי שהמוגלה, הלקות הזאת, הגיעה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', במקום חריץ. רש"י כותב למקום חריץ, שהגידין מעורים שם, והוא אמצעית הקוליה. ממשיך הגמרא, ומקום חריץ איכה? תשובה, חברה דתותי מתני. המקום הלבן תחת המתני. אנחנו ממליצים לאורך הפרק הזה במיוחד, האמת היא שגם לאורך כל המסכת, להצטייד בספר עם ציורים, תרשימים וכדומה, תמונות, ואנחנו המלצנו בפרט על הספר שיחת חונין שחובר על ידי רב עמיתי בן דוד, ובכך כל סוגיה וסוגיה תקבל הבנה מדויקת יותר. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבי נחוניה, רבי נחוניה מספר לנו, שאלתינו לכולו תרופי דמערבה, הם מורי הלכה בעניין טריפות. שאלתי אותם, תרופי בארץ ישראל, ואמרו לי, הלכתה כרחיש בר פאפה, ולט הלכתה כרב אווירה. רחיש בר פאפה דיבר על לקטה בקוליה, שזה טריפה, בתנאי שזה מגיע עד לאמצע, אמצע של קוליה. אז יש לפסוק כמותו, ולא לפסוק כמו אבירה, שהוא אמר ניקף התחול טריפה. על זה לא פוסקים ככה. ולא אמרן אלא מה שאמרנו, שלט הלכתה כרבי אווירה בעניין הנקב בתחול, אלא בכל שהנקב היה בחלק הדק של התחול. אבל בסומכה, אם יש נקב בחלק העווה של התחול, טריפה. והיא השתייר בי כאובי דינה זהב כשרה. אם הנקב לא חדר לגמרי באותו מקום, אלא נשאר שכבה של תחול שלא ניקב כאובי דינר זהב, שיעור ידוע כשרה. אמרי במערבה, אנחנו ממשיכים בנושא הקוליה. הם אומרים בארץ ישראל, כל הפוסל בריאה כשר בקוליה, שהרי נקב פסול בריאה וכשר בקוליה. וכל שכן היכה דקשר בריאה, כשר בקוליה. אם תופעה מסוימת בריאה תהיה בכל זאת כשר, אז ודאי בקוליה. מה תקיף לה רב תנחומה? הוא כלל להו? האם אפשר לעשות מזה כלל? האם הוא עמיד בפני כל קושיה? והרי מוגלה. תקשר בריאה ופסול בקוליה. אמרנו מקודם שיש לפסוק כמו רחיש בר פאפה, הוא דיבר על לקטה בקוליה והסברנו שזה עניין של מוגלה וזה מטריף, אבל בריאה זה לא מטריף. והרי מים זקים דקשרים אחה והחה. רש"י על השורה הזאת אומר, לא ידענה מהי קושיה, אז אנחנו לא נתמקד בזה. אבל אם אמרת מקודם שמה שקשר בריאה כל שכן קשר בקוליה, זה לא מדויק, זה לא נכון. אלא אמר רבשי, טריפות כמדמית להדדי, מה אתה מתכוון להשוות בטריפות בריאה לטריפות בקוליה וכן ההפך? אין אומרים בטריפות זו דומה לזו, לא משווים אזורים שונים או איברים שונים זה לזה בעניין טריפות. שרי חותך מכאן ומתה, חותך מכאן וחייתה. הדוגמה הזאת נאמר בעניין הרגל, יש מצבים שאתה חותך את הרגל למעלה יותר, קרוב יותר לגוף, וזה לא מטריף. חותך למטה יותר, למשל בצומת הגידין, וזה כן מטריף. אז אתה לא יכול להשוות חתכים ברגל זה לזה, וכן לכל נושא הטריפות, לכל האיברים השונים, אין לדמות או להשוות זו לזו, כל אחד לגופו. ומים זקים שירים, מה שאמרנו לפני שתי שורות, לא אמן אלא דצילי, שהמים האלו הם צלולים, אבל אקירי טריפה. וחיצילי נמי לא אמרן שזה קשר, אלא דלא שריך, הם לא מסריכים, אבל שריך טריפה. הקויה שהקטינה בדקה, אם מדובר למשל בבהמה דקה, עד כפול. אם הוא התקטן עד שיעור פול, כשרה. פחות, אם זה הקטין עוד יותר, זה כבר טריפה. בגסה, אם מדובר בבהמה גסה והקויה הקטינה, עד כענבה בינונית. אבל אם הקטינה יותר מזה, כבר טריפה. מדפיס שם סוגריים סביב שתי שורות הבאות, אנחנו ממשיכים אחריהם. נתלה האם שלה, האם, הסברנו, הרחם, זה לא מטריף. תנה, וכאן ברייתה עם כמה שמות חלופיות לאותו איבר שבפרה. היא האם, היא תרפחת והיא שלפוחית. וחרותה בידי שמיים כשרה. אם קרה משהו שהריאה נהיה קשה כמו חרותה, כמו ענף דקל, עדיין הבהמה כשרה. אנחנו בשורות הבאות נדון בנושא הזה, וכתבנו נושא חרותה בריאות, א' בידי אדם, התופעה נגרם על ידי אדם, ב' בידי שמיים, תופעה טבע. הגמרא, תנו רבנן, איזה הוא איזוהי חרותה? תשובה, כל שצמקה ריאה שלה. בידי שמיים, אם מכל ברד או רעמים, כשרה. בידי אדם, שהאדם הבעית, הוא הפחיד את הבהמה, וזה מה שקרה, טריפה. רבי שמעון הזה אומר, אף בידי כל הבריות. לאו דווקא אדם, על ידי כל הבריות. המשפט, או השיטה של רבי שמעון הזה, איך יש להבין אותו? היא באה לו, רבי שמעון בן הזה, הרשע קאי, ולכולה, הרשע דיברה על צמקה ריאה בידי שמיים כשרה. האם בנוסף לבידי שמיים כמו ברד או רם, רבי שמעון הזה רוצה להוסיף לכשרות גם בידי נגיד נביחת כלב, שגם אם נהיה ריאת הפרה חרותה בגלל זה גם כשרה, ואז יוצא שרבי שמעון הזה הוא כולל יותר בקשרות, ואז הוא נחשב לכולה. או הסיפה קאי ולחומה, הסיפה דיברה על מצבים של טריפות, של טריפות, והסיפה דיברה על אדם שהבעיד, הפחיד את הבהמה. רבי שמעון הזה מוסיף לא רק אדם, גם כל בריאה שהפחיד את הפרה, הפחיד את הבהמה, תהיה סיבה להטריף, ואז הוא לחומרה. תשמע, אנחנו נביא ראיה שרבי שמעון בן עזר הוא דווקא הסיפה. דתניה, הסיפה הוא ממילא הוא לחומרה, דתניה. חרותה בידי אדם טריפה. רבי שמעון בן עזר אומר אף בידי כל הבריות. לא רק אדם, אלא גם על הפחדה ידי כל הבריות מטריף. אז הוא לחומרה. רבא בר בר חנה, אבי קזיר במדברה. רבא היה הולך במדבר, גם יש סוגיה ידועה שהיא סוגיית אגדה במסכת בבא בתרא, שמתארת שהותו של רב בר חנה במדבר. אז הוא היה הולך במדבר, אשכח ענאו דיחי, הוא מצא אילים דצמיק ריאה דידהו, שכך קרא לראיות שלהם. אתה שייל בי מדרשה, הוא שאל בבית מדרש מה דינם, אמרו לי, הם אמרו, נתנו פטנט איך לבדוק, איך לבדוק את המצב בקיטה. אם מדובר בעונת הקיץ שיש חום, הייתי משיך לה חיווי, תביא קערות מחרס לבן ומעלינו מיה קרירי, תמלא אותם עם מים קרים ואנחינו מעט לעט, ותשאיר בתוכם אותם ריאות למשך 24 שעות, יהדרן בריאן, אם הם חוזרים להיות רכים, בידי שמיים אי. אותו תופעה הייתה בידי שמיים וקשרה, כפי שאמרנו מקודם, חרוטה בידי שמיים יש להכשיר. ואי לא, אם אחרי 24 שעות הם נשארים מצומקים, קשים, טריפה. אותו שאלה, אם היה בסיטווה בעונת הקור כמו סתיו או חורף, הייתי משיך לה שיחומי, תביא קערות מחרס חום ומעלינו מיה פשורי, מים פושרים, ואנחינו מעט לעט, אי אדרה ברי כשרה והיא לא טריפה. הגלודה, בניין בימה ש שבחייה ניטל או נפשט אורה. רבי מאיר מחשיב החכמים פוסלים, תנו רבנן הגלודה, רבי מאיר מחשיר וחכמים פוסלים. הוא כבר העיד אלעזר ספרה ויוחנן בן גודגדה על הגלודה שפסולה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר. מכלל דל רבי שמעון בן אלעזר, פליג רבי מאיר בגלודה. אפשר להבין מזה שאומר חזר בו, שלפי רבי שמעון בן אלעזר, בעבר רבי מאיר היה חולק, דהיינו היה מכשיר, כי רק כעת הוא חזר בו להיות כמו החכמים שפוסלים, אבל מעיקרה היה מכשיר. והתניה, אבל אם אנחנו נתמקד בשיטות רבי שמעון בן אלעזר, נראה משהו אחר. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה שפסולה. איך מקודם אמרנו חזר בו רבי מאיר, אם כעת רבי שמעון בן אלעזר עצמו אומר שהם לא חלקו על הגלודה שהיא פסולה. הוא כבר העיד רבי יושעיה בנו של רבי יהודה הבסם לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון על הגלודה שפסולה. ואם נשתער בו כסלע, זה שיעור שיעור אור בגודל מטבע סלע כשרה. אז מה אנחנו צריכים, או איך צריכים להבין את שיטת או גישתו של רבי שמעון בן אלעזר? התשובה, אמר רב נחמן בר יצחק, מי לא נחלקו? מה משמעות הביטוי של לא נחלקו שראינו לפני שלוש שורות? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו, הוא לא נשאר במחלוקת, אבל היה מחלוקת, ומהמחלוקת הזאת באמת הוא חזר בו. אז עם הפירוש הזה הכל בא על מקומו בשלום. אמר מור, בעניין הגלודה הזכרנו לפני שתי שורות, אם נשתייר בו כסלע כשרה. היכה אותו שיעור אור, איפה על הבהמה שזה יהיה בסיס להכשיר אותו עדיין? החשיבה פה שאם נשאר כמות מינימלית של אור, עם הזמן האור יחיה את עצמו, נגיד יגדל מחדש. הביטוי שאתם תראו ברשי זה מעלה ארוכה, כלומר מתרפא. אבל איפה על הבימה? אז יש על הנושא הזה כמה שיטות, ונראה עכשיו. אמר רבי דמא שמואל, על פני השדרה כולה, אם לאורך עמוד השדרה של הבימה יש שיעור אור כסלע, כשרה. איבא אלוהו דארך בקטין, מה משמעות על פני כל הסלע, כל פני השדרה? האם אם מדובר באפילו פס צר, זה אבל ארוך ו, ודק וקטין, דכי מצרף לאווה כסלע, ואז אם אתה מצרף אותו, אתה תקח את נגיד החוט הדק הזה של אור ותגלגל אותו, תסובב אותו, אז הוא יהיה בסך הכל כמטבע, בגודל מטבע הסלע. אול דילמה ברוחב סלע על פני השדרה כולה, אולי הכוונה של על פני השדרה שהרוחב של אותו פס, הרוחב יהיה כרוחב מטבע הסלע, אבל אותו פס יהיה ברוחב הסלע לאורך כל השדרה. זה הרבה יותר אור מהאפשרות הראשונה. תשמע דפריש רבי נוראי משמי דשמואל ברוחב סלע על פני כל השדרה כולה, זה כמו האפשרות ב' שאמרנו מקודם. רבא בבא חנא אמר ראשי פרקים, הגודל סלע שמתבקש צריך להיות על ראשי פרקים, מה שאומר בכל פרקי חוליותיה ועצמות השוק והירך בעינן שיעור כסלע. עוד שיטה, רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר מקום טיבורו, שם צריך להיות השיעור כסלע אור. רש"י כותב לא, תיקון, אנחנו נמשיך בגמרא. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, ניטל על פני כל השדרה וכולו קיים. כאן ההפך ממה שתיארנו מקודם, שניטל האור לאורך כל השדרה, אבל שאר כל האור קיים. ניטל מקום טיבור האור, דווקא שם ניטל האור וכולו קיים, אבל שאר האור קיים. ניתנו ראשי פרקים וכולו קיים, מהי? תיקו. אמר רב, כל האור כולו, כלומר כל מקום שנשאר בשיעור כסלע מציל, מציל בגלודה, חוץ מאור בית הפרסות, מפני שהאור שם רך ביותר, ולכן הוא לא נחשב כשאר כל האור. רבי יוחנן אמר אפילו אור בית הפרסות נמי מציל. לפי רבי יוחנן, אור בית הפרסות גם כן נחשב כשאר האור. פעם הנה רבי אסי מרבי יוחנן, אור בית הפרסות מהו שיציל בגלודה? אמלי מציל. אמלי רב אסי מקשה, שואל, לימדתנו רבנו, הוא פונה לרב יוחנן ואומר, אתה לימדת אותנו, זה בעניין אור שמתמה כבשר. בדרך כלל אור, אור של נגיד נבלה, אינו נחשב כבשר נבלה, נבלה מתמה, אור אינו מתמה. אבל מה רואים פה במקור שרב אסי מצטט? אלו שאורותיהן כבשרן, בניין תומה, האור נחשב כבשר, ואנחנו אמרנו שבשר כן, בשר נבלה למשל כן מתמה. איזו אור לא נחשב כאור אלא דווקא כבשר, אור בית הפרסות. אז רואים מכאן שאור בית הפרסות אינו נחשב אור אלא דווקא כמו בשר. אמרי רבי יוחנן הגיב, אל תקניתני, אל אופן מילולי זה להרגיז אותי, אבל בוא נגיד אל תקשה עליי מהמקור הזה שבלשון יחיד אני שונה אותה. נכון, יש מקור שאומר שאור בית הפרסות אינו נחשב כאור, אבל זה שיטת יחיד, ואני שמרתי שאור בית הפרסות נחשב כאור לגבי גלודה, גם לגבי שאר דברים, גם לגבי תומה. זה שיטת החכמים, לא שיטת יחיד. אבל שיטת יחיד באמת מגדיר אור בית הפרסות כבשר. תתניה, והנה המקור שבו נראה את אותו שיטת יחיד. במקור הזה יש עוד כמה וכמה עניינים, אבל אנחנו ננסה להתמקד, ועשינו את זה באופן חזותי עם הקבקובים בהמשך, עם הפסים והקבקובים שבהמשך. אז יש כאן מקור שהנושא שלו בעניין פיגול בקורבנות. אדם שוחט קורבן למשל עם כוונה לאכול, או חוץ למקומו או חוץ לזמנו חלק מהקורבן, זה הופך את הקורבן להיות או פסול או פיגול. בפיגול חוץ לזמנו יש חיוב כרת. אנחנו לא צריכים כעת להרחיב בדברים אלו, אבל אנחנו כן רוצים לומר שהפיגול ייווצר אם המחשבה הוא למשל לאכול ממנו. זה דווקא אם לאכול בשר, אם אדם למשל שחט בהמה לאכול מהקרן שלו, קרן הוא לא אכיל, שמחוץ לזמנו זה לא יהפוך את הקורבן להיות פיגול. אז עכשיו מה שמעניין, יעניין אותנו זה אור בית הפרסות. האם זה נחשב כבשר ואז יהיה פיגול, או לא נחשב כבשר ואז לא יהיה פיגול? תתניה, השוחט את העולה להקטיר כזית מאור של תחת העלייה חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו שהוא שחט את הקורבן עולה עם כוונה להקטיר אותו למחרת למשל, פיגול וחייבים עליו כרת. אליעזר בן יהודה איש עבלים אמר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר אריקוס אומר משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות. והנה כבכבנו, הדגשנו עם פס רבי שמעון, זה שיטת יחיד. ולגבי אור בית הפרסות, הוא אומר אחד אור בית הפרסות, שזה נושא שלנו, ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור של תחת העלייה, וכל שמנו חכמים גבי תומה אלו שאורותיהן כבשרן. אבל הביטוי הזה הוא כולל, הוא כולל להביא כאילו לאור בית הבושת. כל הדוגמאות האלו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו כרת, משום שהוא מגדיר אותם לא כמו אור רגיל. אור, אגב, אור של קורבן עולה ניתן לכהנים, הוא לא דבר שמקטירים אותו בכלל. אז מעבר למה שאמרתי כדוגמת של אכילת הקרן, כשמדובר בקורבן עולה כולו כליל, אבל לא האור. עכשיו, אם אדם חשב להקטיר אור קורבן עולה חוץ לזמנו, זה לא אמור להיות פיגול, אלא אם כן האור מוגדר כבשר שבקורבן עולה מקטירים את הבשר. אז מה רואים כאן? שאור בית הפרסות, אם אדם היה לו מחשבת פיגול לגביו, זה כן הופך להיות הקורבן לפיגול, כי אור בית הפרסות לפי רבי שמעון זה כמו הבשר, ובשר עולה באמת מקטירים. אבל שוב פעם, זה שיטת יחיד. אבל לגבי החכמים נגיד, אומר לנו רבי יוחנן שאור בית הפרסות הוא כמו שער אור, והוא יכול להציל בגלודה. עד כאן שיעורנו להיום.